ערב טוב, עצרנו פה בפעם שעברה בתחילת פרק ט' את המעבר שאיוב עושה מאת כלפי אלפז ובלדד. סכם פה את הנקודה הבסיסית שאמרנו שנבדוק אותה יותר בכתובים ואז נתקדם כאן. כזכור, אלפז ובלדד שניהם טענו כלפי איוב שאין דבר כזה שבן אדם יכול להצדק כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אני לוקח את הפסוקים שלהם, בלדד דיבר בפרק ח', הקל יבא משפט משקה יבא צדק, ואיפז כמו דיבר על כך, האנוש מלוק היצדק אם יעשה הוא יתר גבר. והאדם הקדוש ברוך הוא צודק, הוא מת ויציב נכון וקיים וכולי, והאדם קצר ימים וסבר רוגז. איוב שינה את כל התמונה. איוב בא ואמר, אתם צודקים שאלוקים גדול ונשגב, אבל איוב לא הפך את הפוזה מגדותו וגבורתו, הוא הופך את זה מהשופט לבעל הדין. איוב בעצם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שאיוב בעצם טוען כלפיו. אמרנו את זה פעם שעברה, אני כרגע רוצה לציין בפסוקים, אמנם ידעתי כי כן, זה פרק ט' פסוק ב', ומה יצדק אנוש אם כן, אז אליפז אמר, האנוש מאלוק יצדק אם יעשה יתר גבר, הכוונה שברוש הקדוש ברוך הוא צודק, הוא גדול ונשגב, אתה כאילו כפוף אליו ותחתיו. ואיוב אומר, אני אריב איתו, אם יחפוץ לריב אמו, הוא איננו אחת מני א', הוא מסיט את הזווית, שהקדוש ברוך הוא כמו הנשגב, הוא רב עם הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא זה שהוא בא אליו בטענות. זה כמובן שינוי דרסטי, וחזל באמת הרים לזה. אני אקח את הגמרא בבטרה, דף ט"ז, שדורשת את כל פרשת איוב. אומרת הגמרא, אמר רב, אפרא לפומי דאיוב, חברותא כלפי שמיא? ואז מוצא פסוק בפרקנו, פסוק, לו יש בינינו מוכיח, ישת ידו על שנינו. דהיינו, ואחרי זה המשפט הבא, אמר רב, אפרא לפומי דאיוב, כלום יש עבד שמוכיח את רבו. אז הגמרא בעצם, הגמרא מודעת לזה, איוב פה, הוא, יש לו חברותא כלפי שמיא. הוא בעצם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, כן, אני אריב איתך, כי אנחנו נהיה אחד מול השני. נעבור לפסוקים, מדוע חזם את אמרו את זה? אני עובר פה לפסוק י"ט. אם לכוח אמיץ הנה, ואם למשפט מי יועידני. אם מצדק פי אושי, אוקיי וכולי, עכשיו דילגתי פה קצת, פסוקים למדבית למדגימל, כי לא איש כמוני איננו, נבוא יחדיו במשפט, לא יש בינינו מוכיח, ישת ידו השנינו. דהיינו, אני אל מולו, נבוא יחדיו למשפט, זה גורם שלישי מלמעלה שיכריע בינינו. לא הקדוש ברוך הוא השופט, לא השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אלא זה הוא בעל הדבר. יש בינינו מוכיח, נבוא יחדיו במשפט. זה פה השינוי הקריטי, שכמובן חזר יגידו חברותא כלפי שמיא, אבל איוב במקום הזה, איוב באמת כרגע במקום הזה, שהוא מרגיש שהוא חייב לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמובן בצורה הכי חופשית, והוא בעצם מתוך עומק הסבל מעמיד אותו אחד מול השני. דיברנו הרבה מאוד על הנקודה הזאת, אני רק אחזור להזכיר את זה בחצי משפט כרגע. זה בעצם כל הדינמיקה של איוב. הדינמיקה של איוב היא טענות קשות מאוד, ובפרק הזה יש חלק מהאמות הכי קשות בכל הספר. אני עובר לפסוקים חב, חב ג, חב ד. אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלה. אם שוט ימית פתאום, למסת נקים ילעג, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופי יחסה, אם לא איפה מיהו. פה אומר, אין דין ואין דיין, כמו קוהלת. כן, אמרתי, תם ורשע הוא מחלה, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטי יחסה. מבלי כאן להיכנס לפרשנות הספציפית של כל הביטויים, זה ברור מה שקורה פה, ולכן אותה גמרא תגיד גם, שביקש איוב להפוך כערה על פניה, שהוא אומר, ארץ ניתנה ביד רשע. והגמרא תגיד גם כן באותו מקום, אמר רבא, איוב בסערה חירף, ובסערה ישיבוה, בסערה חירף דכתיב, פסוק אצלנו פרק ת', אשר בסערה ישופני. ועוד ועוד. אז הפרק הזה כולל באמת חלק מהאמירות הכי חריפות, כאילו שבעצם חזרנו שאיוב כפר בעיקר, ביקש להפוך כערה על פיה, אבל הם מוסיפים, אבל אין אדם נתפס אשר צערו. מה שאנחנו פה פיתחנו מתוך כל הסדרה הזאת, שלא רק שלא נתפס אשר צערו, הכעס עצמו זה חלק ממערכת היחסים, וכאמור, זה מה שקורה כאן, כאן הוא יגיד את הדברים הכי בוטים, אבל הוא כבר יאמר אותם בתוך המשפט, ויש בינינו מוכיח, ואחבות הכל בשמיה, הופכת להיות כמו הילד שמתחצף להורה. אז זה ודאי דבר מאוד לא ראוי להתחצף להורה. אבל כפי שכבר אמרתי פה עשרות פעמים, זה הרבה יותר טוב מאשר התעלמות ואדישות. אוקיי, עכשיו, אחרי שכבר הזכרתי פה את מה שכבר אמרו נאמר פעמים עבוד קודם, נחזור ונראה פה את הטיעונים של איוב בתוך המענה הזה. וכאן זה מתחיל בכך שאיוב מאשרר את גדלות הבורא. דהיינו, איוב לא בא וטוען שהבורא אין כוח, הוא לא בא וטוען שאין בורא חס ושלום, הוא לא נמצא במקום שהוא איך להתווכח על עוצמתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בצד אחד, זה מאפשר לו להיות באותו מקום גם מוצא, זה כאילו מודה במקצת, הוא ובלדד ואליפז נמצאים באותו נקודת מוצא. אחת הפתרונות הפשוטים, לוגית פשוטים, דתית ודאי שלא, לגבי בעיה צדיק ורע, לא רשע וטוב, לא, זה להגיד, קדוש ברוך הוא רוצה לעשות טוב, הוא לא יכול, חס ושלום. בעצם אני יכול לפתור את הבעיה שצדיק ורע, לא, אם אני מניח שאומנם זה מצב לא רצוי, אבל אני חסר אונים כנגד זה. אם אני בוא לבשר ודם, שיש עוול מתרחש, והוא לא מסוגל, לא מסוגל למנוע את העוול הזה, לא יהיו לי טענות כלפיו. יהיו לי טענות רק כלפי השליט, שמסוגל למנוע את העוול. אז איוב היה יכול להגיד, אוקיי, מסקנה שלי, שאלוקים לא בארץ, הוא לא אומר את זה, הוא מסכים איתה. בשביל זה יש נקודת המוצא המשותפת, וככה בפרק מתחיל. אני פה בפסוק ב' שוב, אמנם ידעתי כי כן, ומה יצדק אנוש אם כן, אם יחפוץ לריב עמו, חכם לבב אמיץ, כוח מקשב הישלם. אז הוא נמצא באותו מקום שכן, קדוש ברוך הוא חזק, גיבור, אמיץ כוח. זה הוא מודה, אבל הוא ייקח את זה למקום אחר לחלוטין. והבה ונבחן את המקום הזה. אז כפי שכבר אמרתי בפעם קודמת, מסכם זאת בקיצור, הם טוענים שקדוש ברוך הוא גם גדול וגיבור, וגם כמובן כל הצדק אצלו. ממילא אין מנוס, אלא מלהשיג הישג אחד. אם הקדוש ברוך הוא גדול וצדיק, ואמת יציב וקיימת וכו', כי הוא לבדו פועל גבוהות, עושה חדשות וכן הלאה, מסקנה צריכה להיות, כשמענו קודם, או שמגיע לאיוב, או שיש כשבורך הוא סיבות, מדוע הוא עושה את זה לאיוב. עכשיו, איוב, עכשיו כאן, איוב חושב אחרת. דהיינו, איוב מודה שיש הוא חזק, הוא לא בהכרח ממשיך. ופה אני רוצה, לפני שאני אציג את עמדתי, אני רוצה קצת רקע לסכם את הנעשה בפרשנים הנוספים. איוב יאמר פה דברים חריפים מאוד, כבר הקראתי את חזל, בסערה חירף, ביקש להפוך קערה על פיה, אפרה לפומי, חברותא כלפי אישמעיה, עבד שמוכיח את רבו. זאת אמתם של חזל, והדברים באמת חריפים. זה משאיר לנו פה מבחינה פרשנית ולוגית שתי אפשרויות. להגיד שאיוב אמר דברים נוראים ואיומים, כפי שפשט הכתובים משתמע, ואז לעשות להבין מדוע בסוף הספר יהיה מה שהוא דיבר נכונה. האם הוא אומר פה חירופים וגידופים, הוא עבד שמוכיח את רבו, הוא חברות הכלל בשמיה, הוא כופר בעיקר, זה אפשר להגיד שהוא דיבר נכונה. וגם אולי תהיה גם בעיה להבין איך הוא יצקרת תם בישר וכו'. אבל זו עוד גישה אחת, זו הגישה הנקוטה בידי חזר. לפחות בהגמוך את איוב יותר צדיק, דיינו למתן מאוד את אמירותיו. היתרון של הגישה של סוגיה בבטרה, היא לוקחת את כל הכתוב בפסוקים בשהם, היא לא מסגל פינות, היא לא מנסה למתן את מה שכתוב, שכתוב, צדיק ועכשיו הוא מחלה, היא לא מנסה לתייך את זה. לעומת זאת, היא נכנסת למתח עם מה שיקרה בסוף פרק מ"ב. תפיסה שנייה, בגלל פרק מ"ב, בגלל שאיוב מתואר כצדיק בתחילת הספר, בגלל שאורך הדרך הוא מתעקש שהוא צדיק, זה לא נאמר, הוא כזה צדיק. איך ייתכן שהוא מתואר בסוף הספר כצדיק, בתחילת הספר כצדיק, הוא כל הזמן מדבר עצמו כצדיק, אין מנוס, ולניח שבאמת הוא לא מדבר כל כך חריפי. בפרשנים, מי שאני ראיתי שלוקח את זה בצורה הכי קיצונית, זה בסעדיה גאון. פרשו של בסעדיה גאון לאיוב, הוא מניח, הוא מאוד 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 מצדיק את איוב, לוקח אותו למקום הרבה יותר טוב, בסופו של דבר, הוא מצמצם את הוויכוח, שהרעים חושבים שאין ייסורים בלא אבון, ואיוב חושב שיש מושג שקרא יישום של אהבה. הם טוענים שכל הייסורים הם בעונש של חטא, והוא חושב שהקדוש ברוך הוא מייסר את אדם בתור ניסיון. הם לא מכירים את מושג הניסיון, הוא כן מכיר את מושג הניסיון. אבל גם איוב מודה שזה נעשה לטוב וטוב, איוב מודה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו, והם מתווכחים את האם העזרה הזאת, זאת אומרת, האם יש עזרה כזאת, מה שנקרא בגמרא יישום של אהבה, או לא, מחירות, שגמר בשבת דפנון ה' מדברת אם יש מיטה בלא חטא, ויש איסורים בלא אבון, או אין דבר כזה, אז זה הוויכוח, אם יש איסורים בלא אבון או לא, אבל אם יש איסורים בלא אבון, זה רק אומר שזה דעתו מה שזה ניסיון. זו גישה מאוד, מאוד מקצינה, מקצינה הכוונה שהופך לאיוב וצדיק הרבה יותר, והיא נכנסת לקשיים מרובים, נדמה לי, בפסוקים, לכן אני מעדיף פה ללכת בכיוון שלנו קודם, בעקבות חז"ל, לא לנסות למתן את איוב, אלא לתת לומר דברים חריפים. חז"ל יגידו שהוא לא יתפס בשעת צרות, כפי שכבר אמרתי, אנחנו יותר מזה, שזכים מהדינמיקה, שהתקרבות של הקדוש ברוך הוא כאדם שמרגיש את היכולת לגשת אליו. עכשיו, מה הוא מסיק מגדלותו? אז הוא בא ואומר, שהקדוש ברוך הוא חכם ומצכוח, הוא לא אומר שהוא חכם ומצכוח וצודק, אלא הוא חזק ולאו דווקא צודק. זאת אומרת, אם נעשה הורדת ידיים, הוא ינצח אותי בקלות. ואז יצא כך, שאיוב מסכים כל התיאור שגדלות הוא גבורת הבורא, אבל עם צדקתו או חסידותו. רק הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה לא כוחות, הוא תמיד ינצח אותי. אוקיי, נמשיך טיפה. חכם לבב מצכוח מיקשה אליו וישנה, מי שיתעקש לריב איתו יפסיד. אם יחפוץ לריב עמו, לעניין אחד מיני א', המעתיק הריב ולא ידע או שפחם באפור, הוא יכול לעשות רעידות אדמה, הרי געש, tsunami, hurricane, malo, המרגיז ארץ ממקומה, ועמודי התפלצון, שוב על רעידת אדמה, האומר לחרס ולא יזרח, הוא יכול לשלוט על הטבע, שפילו השמש לא תזרח. ובעד כוכבים יחתום, הוא יכול לעצור את הכוכבים מלהעיר. נוטה שמיים לבדו, ודורכת במתי ים, איוב לא מתכחש, לקדוש ברוך הוא בתור הבורא. עושה אש, כסיל וחימה בחדרי תימן, כל כוכבי הלכת, כל כוכבי השמיים, כל היקום שלו, יום מכחש לזה. עושה גדל חקר ונפלות גדל מספר. וכאן הוא תוקע את המרפק לאליפז. הפסוק הזה, עושה גדל חקר ונפלות גדל מספר, מתכתב ישירות עם פסוק שמה אליפז בפרק, אחד פרק ה', אליפז כותב כך, זה פרק פסוק ט', עושה גדולות ואין חקר, נפלאות ועדי מספר, אני חוזר, עושה גדולות ואין חקר, נפלאות עדי מספר, אומר איוב, פרק ט' פסוק י', עושה גדולות עד אין חקר, כמעט מילה במילה, ונפלאות עדי מספר, מילה במילה. יש פה בכל פסוק הזה, הבדל של עד לעומת ואין. זה כל ההבדל. אבל עד לעומת וו. איוב, מחירות, איוב, כאילו, הוא בכוונה מפנה לדברי אליפז. אלא שאליפז הציק מזה, הטוב הבורא, ורצונו להיטיב עם ברואיו. ואיוב מסיק מזה, שבעצם הוא בלי רסן, הוא לא מרוסן. עוסק את זה לחיק, ועוד המספר, הן יעבור עליי ויחלוב, והן יחטוף מי ישיבנו, מי יאמר אליו מה תעשה? קדות הבורא אצל אליפז זה סיבה לחסדו. אצל איוב זה אומר שהוא חסר רסן, אף אחד לא יכול לעצור בעדו. הן יחטוף מי ישיבנו, מי יאמר אליו מה תעשה? אלוקו לא ישיבה פה וכו'. אוקיי, עכשיו, פה יש נקודה שרוצה חשוב להתעכב עליה. איוב מדבר פה כאמור על עוצמת הבורא, וחושב שהעוצמה הזאת היא לא מרוסנת, ולכן הוא יבוא איתו למשפט. הוא טוען שהוא יודע שגם במשפט, בשלב הזה לפחות הוא טוען, שגם במשפט הוא יפסיד, כי גם שם הכוח בלתי מרוסן, ובלתי ניתן להצעירה. אבל יש פה, אלף צריך להבין את הטיעון שלו. כשמדברים, הטיעון הזה, הוא טיעון קיים, באיזשהו מקום, אריסטו טען שהעולם הזה מקום טריוויאלי, חסר משמעות, למה שכל שכו יתעניין בו? הוא מושלם, זה עולם פגום, למה שיתעניין בעולם פגום? עכשיו, זה גם בצורה אחרת. דהיינו, אנחנו עבור הקדוש ברוך הוא כמו נמלות. כשאדם הולך ברחוב, הוא לא מסתכל מדורך הנמלה. כשאדם עושה במכוני, הוא לא עוצמת, אם הוא דורס איזה תולעת או נמלה, הוא פוגע באיזה זבוב, זה לא, הוא בכלל לוקח את זה בחשבון, לא שהוא מתעלל, הוא פשוט, זה מעניין אותו, זה לא בכלל בזווית הראייה שלו, אני אקח פה את הרמב"ן שנייה אחת, שככה באמת הוא ראה את הטענה של איוב, בתחילת פרק ט', again טוב, היא כרגע לא מוצא את הציטוט, אבל הרמב"ן טוען שפשוט אדם ייצור כל כך חלש, שזה לא, לדעתו שאיוב אחר, לא מעניין את, ה... הקדוש ברוך הוא, כן, ולא, הנה זה כאן בתחת הפרק, ולא ישגיח עליו לרוב גריאת האדם לפניו, צדיק, רשע, זה כל כך לא משנה, כי כמו האדם הוא כמו נמלה, זו בעצם טענתו, עכשיו, איך שאליפז הציג את העולם, כשאנחנו מנמל המשגיח על המתכנן, אז הוא לוקח בחשבון את האדם, והוא מדבר על זה שהוא בעצם לוקח בחשבון את היקום, כאחראי על הניהול היקום. לכן הוא אומר, עושה את זה לחקר, והוא מדבר על הגשם, בעונות השנה וכו'. יום אבל שם את הצופות במידה אחרת. הוא רב עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כאילו זה שמתווכח איתו, זה הוא אומר, גריאת האדם לא, אז אם זה הזווית, הקדוש ברוך הוא פשוט לא מתחשב באדם, ככה הוא מציג את זה מחירות, האדם לא מעניין את הקדוש ברוך הוא, בלשון, תפילת נעילה, מאנו, מחיינו, מחזדה, מהישועתנו, וכל הגיבורים כעין לפניך, ואיוב נשאר בשלב הזה, בנקודה הזאת, עכשיו יש פה נקודה אחרת, שלא פחות חשוב לשים לב אליו, וזה שהערה מאוד חשובה שהרמב"ן טוען בתחילת הספר. איוב בעצם טוען פה שקדוש ברוך הוא איננו לא אכפת לו מן האדם. הוא מתעלם ממנו. הוא חזק, הוא כזה חזק שזה מאפשר לו להתעלם. אני קורא את הפסוקים שוב. היי נכתוב מי ישיבה ממעל ומה תעשה. אלוק ישיבה פה. נוטה שמיים לבדו ודורך במטה ים, המגיז ארץ למקומה ועודי התפלץ, ומלך ארץ ואיזרח, ובאת יוכלים יחתום, נוטה שמיים לבדו ודורך במטה ים, עושה אש כסיב וחימה בחדרי תימן, עושה גדולות על הניחק, ועודי מספר, ואז ממילא, הוא מתעלם, בעצם אין פה איזה משהו אישי, יש את האדם, שהוא חסר ערך, ואין, אם לא מוכרים שתפעת נעילה, אין את הוועתה עיקרת האנוש, ותקריאה מאוד לפניך. עכשיו פה יש נקודה מאוד משמעותית שהרמב"ן מאיר עליו. הרמב"ן מאיר כך, שלאורך הספר אין שימוש בשם י' ק' ו' ק'. לאורך הספר הכוונה מתחת המענות, לא פה כמעט א' ב'. אני קורא את הרמב"ן מתחת פרק ג'. והנה הסתכלתי בספר הזה, ואין בטענות איוב ובדברי חבריו זיכרון, השם הנורא, ולא יזכיר רק שמות אלוקות ושקי. ואולם, בתחילה הזכיר יום, כשמע השם נתן השם נקח, וכי, אוקיי, יש עוד פסוק אחד שמצטט שאני כרגע מדלג עליו, ובתוך אחד ממנה הוא בעצמו אמר, אולם אני אל שקי אדבר ואוכח אל כלך פוץ, ועם השמות האלה יתווכח לעולם. אוקיי, עכשיו, הרמב"ן מפרט שם, יש שם איזה שטח שהיה יוצא דופן שהוא מתמודד איתם במוצרה מוצלחת, אני חושב, והוא בעצם מאיר כך, שכל הביקוח של איוב, זה אף פעם לא עם שם י' ק' ו' ק'. ובעצם מה שאנחנו פוגשים זה הדבר הבא, הקדוש ברוך הוא קרוב לאדם, הוא אבא של האדם, הוא מרת, אבינו שבשמיים, וזה גם תהיה התשובה אליו, ויען השם את איוב מן השערה, שם כתוב י' כ' ו' כ'. בסוף, הקדוש ברוך הוא יתגלה לאיוב, וידבר איתו בשם המפורש, בשם שבו הוא אוהב את בריאותיו. אלא שמה שאיוב חווה כאן, איננו מהשם שמדבר עם בריאותיו. זה מהנהגת העולם, בתור הנהגת העולם. ופה אני רוצה לחזור ולהזכיר, בעצם כל הסיפור זה בגלל השטן, וכאן מה שהרמב"ן העיר מאוד משמעותי, פקים א' וב', השטן בא לקדוש ברוך הוא, ושם זה כתוב כן בשם י' ק' ו' ק'. אני חוזר לפרק ב', פרק א' כרגע, ויען השטן את השם י' ק' ו' ק', ויאמר, החינם יראה איוב אלוקים, ויום השם י' כבב כאל השטן, וכך הלאה. השטן בעצם טען שאיוב יראה אלוקים, וחסה אולי את הזיקה לקדוש ברוך הוא האישית. ואז בעצם מעמידים אותו, כפי שכבר דיברנו משעתו בפרק ב', מעמידים אותו מול מידת הדין. עכשיו לא מידת הדין, אלא מה שאיוב חווה פה, איך נראה עולם, כאשר קדוש ברוך הוא מנהיג את הבירה, אבל חסרה בו החמלה ואהבה לאדם. יש פה רק את קדוש ברוך התקן, שהדריכה שבשמיים, או בברית אחרת, בלשונו של הכוזרי, איך נראה את העולם של אלוהי אריסטו, ולא של אלוהי אברהם. מה שאין פה כרגע, זה אלוהי אברהם. יש פה את אלוהי אריסטו, דהיינו אלוהי הטבע. יש פה את השמות, שחשוב בתור הבורא, בתור היוצר, ופה איוב חש את עוצמות הטבע, הוא לא חש, אבל הוא לא במקום מצב שהוא פונה לקדוש ברוך הוא ברמה האישית. כי בעצם הוא מתמודד פה בעצם עם מה שהשטן מגלה, ואולי גם השטן צדק, שהוא יראה אלוקים, והוא לא בעצם הכיר את, אולי הוא הכיר את בורו, אבל הוא לא הכיר את, כדוש הוא לא נגלה, הוא שמי השם לא נודעתי אליו, זאת אומרת, שמי השם לא נודעתי אליו, איוב פה בעצם יוצא למלחמה, בקל שקאי, וזה מה שאומר הרמב"ן, במלחמה הזאת הוא טוען, שהנהגה הזאת, היא הנהגה קשה ובלתי מתחשבת, שהוא טועה כמובן, הוא באמת מבקש להפוך קרע על פיה, ואברהם, ויראה על אברהם, יצחק ויעקב בקל שקאי, כשאנחנו נגיע לאברהם בצורה כזאת, אברהם ידע למנף את זה, למערכת יחסים קרובה עם הקדוש ברוך הוא, איוב לא יודע למנף את זה, והיות שהוא לא יודע למנף את זה, אז הוא באמת נלחם, הוא אכן נלחם בכוח עליון. עכשיו, זה כוח עליון צודק, וזה כוח עליון שמנהיג את אלפי בני אדם, אבל זה לא כוח עליון שמתגלה לאדם באופן אישי. איוב מרגיש את הכוח, הוא מרגיש את העליון, הוא לא רואה שם את ההנהגה הנכונה, הוא עדיין לא מרגיש את האישי. וזה הוא משתוקק. הוא משתוקק למשפט, אבל זה לא יעזור, כי הוא יעשה את המשפט עם קש הקאי. מה שיעזור בסוף, שהקדוש ברוך הוא י' כ' ו' כ', ויען השם את איוב מן הסערה. אז איוב פה מציב את עצמו אל מול העוסק דודי חקר, אל מול הכל הגדול, הגיבור והנורא. והוא לא מצליח עם הכל הגדול, הגיבור והנורא, הוא לא מצליח לראות את חסדו, הוא רוצה לריב איתו, שמריבה הזאת בסוף יקרב אותו לקדוש ברוך הוא, אבל באיזשהו מקום, הוא יריב, או הוא יבוא בטענות, להנהגה אחת ומידה אחת, כשמה שהוא באמת צריך, זה הנהגה אחרת לגמרי, הנהגת מידת הרחמים, שויהיה נשם את איוב, וזה בדיוק פה חלק מהבעיה והניסיון, כאילו, אם נרצה, הוא באמת איש צדיק ותם וישר, אבל כשאדם עומד אל מול הטבע, וגם הבורא בטבע, אז אם אברהם אבינו, הוא מכיר את בעל הבירה, והוא נכנס מתחסים בעל הבירה. אם הוא איוב ולא אברהם אבינו, הוא איננו נכנס לתוך מתחסים בעל הבירה, הוא רוצה לצאת אותו למשפט, הוא רוצה להתווכח איתו, אז הוא אומר, הוא חזק, זה נכון שהוא חזק, הוא בא לבירה, אנחנו מדברים פה על כל שקיים, את הכל הגדול, הגיבור והנורא. אז הקדוש הוא באמת לא יענה לו, והוא יבוא וידרוש, ומה שהוא באמת היה צריך לעשות באיזשהו מקום, זה במקום לבוא, אני אעשה אותו משפט וכו', היה צריך לבוא ולומר, השם, השם, כן, רחום וחנון, תתגלה אליי וכו'. אבל זה ייקח הוא תהליך, כרגע כאמור, הוא מתמודד, זה חלק מהניסיון שהשטן, שכנע את הקדוש ברוך הוא לעשות לו, לראות איך הוא יתמודד עם עולם כזה. כך מרת, כך נראה, אז אם אני אסכם את זה, עכשיו אני רוצה לומר כך, פרק ת' איוב מעביר את, הוא בעצם משלם מערכת יחסים, שבעוד בדד ולפז דומה שופט כל הארץ, איוב מדבר על בעל הדבר שלו, מישהו יבוא איתו למשפט, מישהו יריב איתו, וכאמור, בחזל שזה ביקורת חריפה מאוד, ואומרים בזה סוג של חירוב וגידוף, חברות הכלפי שמיה וכו'. אבל מצד שני, יש פה איזשהו בעייתיות, איזשהו כמעט עיוורון. עכשיו, אז אליפז ידבר על גדלות הבורא, והוא מטיב עם העולם בתור הבורא, אבל מטיב עם העולם בצורה כללית. יהיה וידבר על הפרט. הפרט סובל מאוד, כי אז ברוך הוא לא שם, הוא חלש מדי, הוא לא בעל ערך, אבל, כפי שמעתי קודם, הנקודה מאוד קריטית פה להבין, שאיוב יוצא אל מול כל שקי, ולא אל השם. שפה אנחנו רוצים את סיום נוסיף פה, שמת, מה שרשי, יש מקום רשי רומז את דברים האלו, הפסוקים הכי חריפים, הם פסוקים כמו חף א', חף ב', חף מ', חף ד'. איוב אומר שמה, אחת היא על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלה, עם שוט ימית פתאום, למסת נקים ילעג. מה זה עם שוט ימית פתאום? מרשי לשון של שטן. רק בסוג הבא, ארץ ניתנה ביד רשע, אומר רשי, כלפי שטן. דהיינו, זה לא הקדוש ברוך הוא מנהיג את הטבע ככה, זה השטן. מה פה שהשטן מנהיג את העולם? זה קודם, זה שבעצם השטן שכנע את הקדוש ברוך הוא להנהיג את העולם במידת הדין, ולהנהיג את העולם במידה של הכל הגדול, הגיבור והנורא. אז זה לא בדיוק השטן, זה הקדוש ברוך הוא פה ש... הסכים השטן להתגלות לאיוב בצורה כזאת. וכנגד זה איוב מתקומם. וברגע שקדוש ברוך הוא לא יפעל בצורה כזאת, אלא יענה אותו מן השערה, אז הסיפור יהיה אחר לגמרי. אלא שזה מהלך אחד. דהיינו, ההתגלות מהשערה היא מהלך אחד, אבל היא לא תבוא מיידית. היא תבוא בעוד הרבה מאוד פרקים, כי מתי הספר יראה, שבסופו של דבר איוב יתקדם, גם מול הכל הגדול ובנורא, הוא לא יעמוד רק במצב הזה, הוא יתקדם. איך יתקדם? צריך לראות בהמשך. וכפי שכבר אמרתי כמה פעמים, התקדמות המרכזית היא עצם העובדה שהוא כועס, עצם העובדה שעמיד עצמו במשפט, זאת ההתקדמות המרכזית, ו... ממילא עוד לפני שהקדוש ברוך הוא יתגלה מהסערה, באיזשהו מקום כבר תהיה איזה מערכת יחסים, ואז הקדוש ברוך הוא יתגלה מהסערה, והוא יסיר את הלוט, והוא ישלים את מערכת יחסים מהנקודה שכבר היא התקדמה. אז זה כבר נראה בעניין הבאים, תודה רבה ולילה טוב.